עכשיו אנחנו עם חבר כנסת דני דנון מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יושב ראש ועדת המשנה לענייני עורף בוועדת חוץ וביטחון, עושה רושם שאנחנו בדרך לעוד עסקה עם חמאס של שחרור חטופים, ובתמורה לזה גם את הפוגה אולי יותר משמעותית, אבל לא פחות מכך גם, לי לפחות יש כמה אינדיקציות שגם שחרור מחבלים קצת יותר כבדים מאלה ששוחררו עד היום. אתה מכיר את זה?
תראה, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו כרגע בהתחלה של שיח לגבי עסקה נוספת, התחלה ראשונית. אני לא חושב שכרגע אנחנו נמצאים בקרבתה של עסקה נוספת. אנחנו כן שלחנו נכונות לשיח, אבל אני לא מכיר פרטים כמו שאתה תיארת, שיש כבר מתווה מסודר.
לפחות הרושם הוא שזה הולך לשם. זאת אומרת, כל עוד לא סגרו, לא התקדמו, הכל יכול להיות רק הערכות.
אנחנו מעוניינים לעשות עסקה נוספת. אנחנו חותרים לעסקה נוספת. כרגע אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו גם צריכים לזכור, ככל שאנחנו מגבירים את הלחץ הצבאי, וטוב שכך, על סינואר וחבריו בח'אן יונס, יהיה להם קשה גם לתקשר. אני מניח אבל שככל שהלחץ הזה יגבר, יבוא מצידם הרצון כן לקבל איזושהי הפוגה. צריך לקחת בחשבון שזאת הפוגה שגם תאפשר להם לעבור למקום אחר, להעביר חטופים, לשרת גם את המטרות שלהם.
טוב, בוא נדבר על צד אחר של הנושא החטופים, זה הקמפיין. יש קמפיין של מתי משפחות החטופים, שזה אחד, יש את המשפחות עצמן, יש גם משפחות מהצד האמוני יותר, פורום תקווה, אבל עיקר הקמפיין בתקשורת, ברחובות, זה מתי המשפחות, והרבה אנשים מרגישים, מדובר במתי שבא עם אג'נדה שלא רק להביא לשחרור חטופים, אלא גם לערער פה את היציבות הפוליטית בתקופת מלחמה. אתה גם חושב ככה?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להכיל את כל מה שהמשפחות אומרות ודורשות. כל בן אדם במצבן היה עושה אותו דבר, היה יכול לבוא בטענות ובשאלות, בקשות, כל משפחה עם הסגנון שלה, עם הרקע שלה. התפקיד שלנו הוא כמובן להקשיב, אבל מדינת ישראל כמדינה צריכה להתנהל.
אבל איך אפשר לנהל מסע ומתן לעסקה כשיש לחץ קשה, כבד מאוד על הממשלה? ממשלה נפגשת עם משפחות חטופים, וכמדומני בניגוד להמלצות הוועדה שהוקמה אז אחרי שחרור גלעד שליט, שאמרה, דרג מדיני לא נפגש עם משפחות חטופים כדי לא לייצר לחץ רגשי. כל הכללים האלה מופרים, מייצר באמת הלחץ, והנה אנחנו בדרך לעוד עסקה. יכול להיות שזה בסדר, אני לא מביע דעה בעד או נגד עסקה, אני רוצה שישוחררו כמה שיותר חטופים, אין ספק בכך. אבל כל התהליך כאן.
אני חושב שבסופו של דבר הממשלה צריכה לקבל את ההחלטות שטובות למדינת ישראל, לכלל עם ישראל. זאת אומרת שכמובן אנחנו רוצים להשיב את החטופים, אבל אנחנו לא נקבל החלטות שיסכנו עוד אנשים בישראל, או לא יאפשרו לנו להכריע את החמאס, ולכן צריך ללכת בצורה רגישה, עם שתי המטרות שקבענו, הכרעת החמאס, בראש ובראשונה, והשבת החטופים. אנחנו לא נסכים במצב שבו אנחנו נסיים את המלחמה הזאת בלי הכרעה, כי זה יביא אלינו התקפות נוספות וחטופים נוספים, לא במאות אלא באלפים, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד עקביים בנחישות שלנו להכריע את החמאס, בלי רחמים, להיות חזרים ולסיים את המלאכה.
טוב, בוא נדבר על עזה, על היום שאחרי. פרסמת תוכנית מפורטת ליום שאחרי, שעיקר הפירוז הרצועה, הקמת רצועת ביטחון, נוכחות ישראלית במעברים, הגירה מרצון. אני ככה נותן כותרות, אולי פספסתי עוד כמה נקודות מהתוכנית הזו. בוא נדבר על זה.
תראה, קודם כל, אנחנו מאוד מתעניינים כרגע ביום של מחר בבוקר, של באמת ניצחון והחשבת חטופים. אבל העולם מתחיל לשאול שאלות לגבי מה יהיה ביום שאחרי, ולכן אני ראיתי חשיבות להניח נייר שיאפשר לנו שיח, גם ייתן לנו עוד זמן, כמובן, ימי לחימה.
אגב, אני חושב שזה גם עסק שלנו, אנחנו גם צריכים לדון בזה היום, על היום שאחרי, לא שהעסק שלנו מה יהיה שם, אבל יכולה להיות לזה השפעה לא טובה על מדינת ישראל, אם המצב יהיה שם קאוטי, והוא יהיה כזה, אין לאנשים לאן לחזור, אין אוכל, אין דברים. ביום שנגמרת המלחמה, זה יכול להיות כאוס מטורף שגם יכול לזלוג לפה.
נכון, וגם צריך לזכור שאנחנו לא רוצים שארגוני טרור מחדש יתפסו את השלטון.
בדיוק, אז צריך לתכנן את זה נכון. אז מה עושים שם? מי נהל 2 מיליון אנשים? זה לא איזה כפר קטן ביהודה ושומרון.
אני פרדתי בין העניינים הביטחוניים לאזרחים. בעניינים הביטחוניים, אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לפעול ולגלח את העשבים השוטים ולטפל בטרור, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. פעולות יזומות, קבועות, רציפות, נוכחות שלנו במישור הביטחוני, לא היומיומי. ובמישור האזרחי, אני רואה שאנחנו צריכים ליזום הקמה של כוח בינלאומי, שיקבל מנדט למספר שנים, שיהיה מורכב גם עם מדינות ערביות, מדינות שיש לנו הסכמי שלום איתם, אנחנו לא רוצים לראות שם את קטר ואת איראן, אבל ירדן, מצרים, אירויות, זה מדינות שבהחלט אני חושב שאנחנו צריכים לעודד לקחת חלק בכוח השלום, שלא רק יחלק להם כסף ואוכל, אלא גם יתעסק בעניין של בניית חברה ששוללת את הטרור. זה דבר שהוא חשוב, אסור רק לשפוך כסף, צריך לוודא שאנחנו מפסיקים את תרבות הטרור וההסתה.
איך עושים את זה?
תראה, אני למדתי מה עשו ביפן ובגרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה. ארצות הברית ומדינות המערב, במשך 5 שנים, בצורה שיטתית, פשוט עקרו את כל התרבות הישנה, בנו מערכת חינוך חדשה, עשרו על כל
כי
פעולה.
שלטו, כי הם שלטו שם האזרחית במלוא מובן המילה, הם ניהלו אותם, הם טיפלו במשרד החינוך שחנך את הילדים בדיוק ההפך ממה שחנכו אותם לפני, זה לא היה, אתה יודע, להציב כמה פקידים מטעם אותם אנשים שיעשו את זה. הם פשוט שלטו על החיים שלהם למשך תקופה של כמה שנים.
זה בדיוק היה התפקיד של הכוח הרב-לאומי. לא לתת שקל או דולר אחד למקום שבו לא מקבלים את התוכניות החדשות ואת הרוח החדשה. ואני אומר לך משפט שהוא קצת קשה. אם אנחנו לא נצליח לעקור את השנאה ואת ההסתה, אסור להשקיע כסף ברצועת עזה. עדיף שהם יחיו באוהלים וייסעו בחמורים, מאשר יקבלו כסף לבנות תשתית טרור חדשה. ולכן אנחנו נצטרך לבנות משוואה, שאם אתם רוצים שיקום וכסף ותקציבים, זה חייב לבוא יחד עם עקירת רוח הטרור והסתה. כרגע זה נראה מאוד רחוק מאיתנו, אבל אנחנו צריכים להכין תוכניות כאלו, לדבר עם העולם על זה, ותמיד לזכור שבנושא הביטחוני, אתה יודע, כמו שכתבתי פירוז, מה זה פירוז? אם מישהו יוצא עם קלצ'ניקוב מהבית שלו, יורים בו, מהאוויר, לא צריך בכלל לשאול שאלות. לכן השילוב הזה של כוח צבאי...
כלומר, כוח ישראלי... זה אומר שכוח ישראלי ישהה ברצועה באורך קבע בכל מקום שנדרש.
יהיה לנו חופש פעולה.
והמשטרה תהיה של מי? מי נהל שם את החיים, אתה יודע מה, נהג עבר עבירת תנועה, מי מטפל בו? מי המשטרה הפלסטינית הזו?
השיטור אמור להיות בידי הכוח הרב-לאומי. כל נושא השיטור, עם אקדחים, לא עם רובים, הם אמורים להיות בשטח, לקבל שכונה-שכונה.
למה לא לייצר לחץ על מצרים, למשל, ועל עוד מדינות בעולם, לקחת את כולם, להעביר אותם לסיני?
תראה, אני בתוכנית דיברתי על הגירה מרצון, ולפני חודש העליתי את הנושא, אני שאומר, מה, זה לא רציני, זה לא יקרה. ותראה, היום מצרים כבר מדברת אחרת. מדברים על קליטת מאות אלפי פלסטינים לתקופה זמנית, כנקודת מעבר למדינות אחרות. אני חושב שזה מאוד ריאלי, לא נוציא את כל העזתים מעזה, אבל גם אם נצליח להוציא כמה מאות אלפים, זה יקל מאוד על אלו שישארו שם, זה דבר שצריך לעודד אותו. זה טבעי שאנשים עוזבים מקומות מלחמה.
כן, טוב, שאלה אחרונה, פוליטית, רואים את הסקרים, רואים את המצב של הליכוד, לא מצב שפיר, למרות שסקרים בעת מלחמה לא מלמדים על מה שיקרה ביום שאחרי ועל בחירות מתי שיהיו. היה פרסום שראש הממשלה מנסה לסלול דרכו של גדעון סער חזרה לליכוד, גדעון סער עצמו הכחיש בתוקף, אתה מכיר דבר כזה? יש דיבורים כאלה?
כן, אני שמעתי את גדעון סער אומר בקולו אתמול שהדבר הזה הוא לא נכון, ולפי דעתי כרגע העיסוק הפוליטי הוא לא נכון. אני כן חושב שהצטרפות לממשלה של גורמים נוספים זה דבר נכון ומבורך,
והצטרפות של גדעון סער לליכוד, זו רגע הממשלה, הוא בממשלה עכשיו.
כרגע אנחנו לא צריכים לעסוק בזה. נגמור את המלחמה, נגיע ליום שאחרי, אני חושב, הוא אמר בקולו שזה לא שם, הוא לא הולך לשם, אבל אנחנו צריכים כרגע להתעסק בניצחון במלחמה.
אז בואו אני אשאל אותך שאלה שכן קשורה למלחמה, זה הבחירות המוניציפליות, כי היא על סדר היום, וצריך לקבל החלטה אם דוחים את זה שוב או לא. מה אתה חושב, צריך לדחות, לעשות את זה בזמן שנקבע בחוק?
זה סוגיה מורכבת, כי יש קולות לשני הצדדים,
וצריך לקבל החלטה תוך כמה ימים. נכון. לא אתה מקבל ההחלטה, אתה מנהל את הקואליציה, מה אתה עושה, לאן אתה לוקח את זה?
אני מהיכרותי עם השר ארבל, הייתי סומך על שיקול דעתו, הוא שר הפנים, הוא מכיר את המפנים הכי טוב, ולכן הוא צריך לשקול את כל השיקולים, ולהביא את ההמלצה שלו בפני הממשלה.
הוא אמר את דעתו שלא צריך לדחות, אבל יש לחץ פוליטי גדול מהצד של סמוטריץ' ואחרים בציונות הדתית, שהרבה מהמועמדים ברשויות הדתיות, מילואים ניקים, לא יכולים לנהל קמפיין, לא יכולים לעשות שום דבר, לא, וזה לא ראוי.
אז אני יודע שהיו פניות בימים האחרונים, אני מניח שהוא יסתכל על כל הדברים, ויביא את עמדתו בפני הממשלה.
אוקיי, נמתין עוד כמה ימים. חבר הכנסת דני דנון, מהליכוד, לשעבר שגריר ישראל באום, וגם יושב ראש ועדת המשנה לענייני עורף בוועדת חוץ וביטחון. תודה לך.
תודה רבה.